נמצאים ערב ראש השנה בעלינו ובכל ישראל, בעזרת השם לטובה. תודה רבה, שנה טובה, שנה טובה ומתוקה. אני לא חושב שבכל הנוסחאות, אבל בנוסחאות שאומרים את היום הרת עולם, שלוש פעמים, אחרי זיכרונות, אחרי מלכויות, אחרי זיכרונות, אחרי שופרות. אומרים היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמי. אם כבנים, אם כעבדים. ומתפללים, אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, ואם כעבדים עננו לך תלויות, עד שתכוננו ותוציא חמור משפטנו, היום או היום קדוש. זכורות הספרדים אומרים את היום האדם. האמת היא שצריך להבין למה ראש השנה נקרא יום הרת עולם. לכאורה, זה בכלל לא... לכאורה זה לא נכון. לכאורה זה לא מובן. תעזבו את המושג הרע, שאותו אני גם צריך להבין בפני עצמו. זה הרע. מה זה ההיריון הזה? זה ההיריון, זה הבריאה. הבריאה היא לא הריון. בריאה. על המחשבה. אז אם היום הרת עולם פירושו שהיום עלה במחשבה לברוא את העולם, זה לא נכון. היום נברא.
מה נברא?
בסדר, שנייה. אז נוגעים פה בנקודה הנכונה, אבל בוא נלך לאט. ישנה מחלוקת תנאים אם העולם נברא בניסן או בתשרי. זאת מחלוקת תנאים בין רבי אליעזר לרבי יהושע. אבל לכל דרך שלא תהיה, מה שנברא באלף או תשרי או ניסן, לא העולם אלא האדם. כי העולם, אם נגיד שנברא בתשרי, אז העולם נברא בכ"ה באלול. אנחנו היום בכ"ה באלול. וכ"ה באלול היה היום הראשון של הבריאה. ביום השישי של הבריאה נברא האדם. היום השישי של הבריאה הוא ראש השנה. אם בכ"ה באלול, בסדר? נברא העולם, אז בכ"ה באלול נברא בריאת היום הראשון. היום נברא האור. היום היה כ"ה באלול. וביום השני נברא הרקיע. ביום השלישי בריאת היום השלישי נקראתה היבשה, הימים, אנשי הארץ. ביום הרביעי נתלו המאורות. היום החמישי הוא כ"ט באלול, והיום השישי נברא האדם. אז בריאת האדם, היא מתרחשת בראש השנה. מה שהוזכר כאן מקודם, זו נקודה חשובה לזכור אותה, במחלוקת האם העולם נברא בניסן או בתשרי, אותו דבר שאני אומר עכשיו בתשרי, יהיה נכון לגבי ניסן. לפי הדעה השנייה, אז האדם נברא באלף בניסן, העולם נברא בקפה באדם. אבל איך שלא יהיה, לא היום נברא העולם. היום ראש השנה. עוד יותר. אז בואו נתמקד למה שאנחנו נוגעים. אז לא היום באלף בתשרי נברא העולם. איך שלא יהיה. לכאורה תאריך היום הרת עולם, מחילה. כשחז"ל מביאים את השיטה של רבי אליעזר ורבי יהושע, הם אומרים כ"ה באלול וא' בתשרי.
כי
בראשית
זה בא' תשרי,
לא היה לנו שם. לא, זה יפה מאוד, זה אותיות יפות, אבל בפועל אנחנו יודעים שבא' בתשרי נברא האדם. זה היום השישי. ביום השישי נברא האדם. העולם נברא בכ"ה באלול. ביסוד ראשון שמופיע בגמרא בראש השנה כשהיא מתארת את ימי הבריאה. לכן השאלה הראשונה שצריך לתת עליה את הדעת זה להבין את המושג בכלל היום הרת עולם. יש ניסיון להסביר שהמושג הרע זה להרות, כלומר לעלות במחשבה. ואותה דעה שהעולם נברא בניסן, אז עלה במחשבה העולם בתשרי. אבל גם אז, א' תשרי הוא שוב יום בריאת האדם, ולא יום בריאת העולם כולו. הנקודה הזו היא נקודת פתיחה שאיתה, אני חושב, צריך להיכנס למושג מאוד גדול. אנחנו מדברים ביום ראש השנה על בריאת העולם כל התפילות. כל התפילות עוסקות ביצירת העולם. זה היום תחילת מעשיך. לכאורה זה לא היום תחילת מעשיך. ירשה, בסדר, שנייה, גם אם כן, אז היה צריך להיות בקפה. עוד פעם, אני חוזר לאותו עניין. זה היה צריך להיות בקפה. גם לשיטתך, אתה מבין מה אני אומר? בכל דרך שלא תהיה, זה לא באלף. אם אתה אומר שזה המחשבה, אז ודאי שזה יקרה. יום ראש השנה שוב הוא יום בריאת האדם. ביום בריאת האדם, ביום ראש השנה, ביום השישי נברא האדם. ביום בריאת האדם לכאורה צריך לתפוס למה זה היום תחילת מעשיך. ההסבר המקובל, הרגיל, והצודק, ודאי, ההגיוני, שעיקר הבריאה, יסוד הבריאה, כל הבריאה זה האדם. כיוון שכל הבריאה כולה זה האדם, אז ממילא זה תחילת מעשיך, זה עיקר מעשיך, זה עיקר העולם. אפשר להתחיל את הסוגיה הזאת ממקום אחר. אפשר להתחיל את הסוגיה הזאת משאלה נפרדת. האשכנזים שבינינו הצטרפו לסליחות במוצאי שבת האחרונה. נכון? כלומר, יש סליחות שהתחילו באלול לפי הסליחות הרגילות והצטרפו האשכנזים במוצאי שבת האחרונה לסליחות. אני פותח פה סוגיה הלכתית של שנייה אחת, סוגיה מעניינת מאוד. עכשיו כולנו כבר בתוך הסליחות. כשמתחילים האשכנזים את הסליחות במוצאי שבת, אני זוכר איך הם מתחילים אותם בסליחה מאוד יפה, מה הסליחה המרכזית של מוצאי שבת? נו, מוצאי מנוחה. כי דמנוך התחילה. קיבלנו פעם את השאלה הזאת. ראי מנוחה כי דמנוך התחילה. מתחילים במוצאי שבת את הסליחות, ואומרים לו קדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, במוצאי מנוחה כי דמנוך התחילה. הגדלנו את זה ככה בחיוך קצת, צריך בשביל זה הרבה חוצפה בשביל משפט כזה. מי ראש חודש אלו מחכים להצטרף כעוד הסליחות, מגיעים במוצאי שבת, שבוע לפני ראש השנה, ומודיעים הודעה במוצאי מנוחה, קידמנוחה. תחילה, הגענו כבר, אנחנו פה. האמת היא שאת הסוגיה הזאת צריך להתחיל מסוגיה יותר גדולה. הסליחות של האשכנזים, אם שמתם לב פעם, אין הדבר היחיד שאני מכיר בלוח השנה שלי בהלכה שלא מתחיל בתאריך קבוע. כלומר שההתחלה שלו היא לא לפי תאריך, אלא לפי יום בשבוע. בכל הלכה, בכל הלכה, ואנחנו עסוקים בשיעורים שלנו כאן בסדר הזמנים של השנה, אז בכל הלכה יש תאריך שבה הדבר מתחיל. ראש השנה הוא באלף תשרי. בכל חג יש את התאריך שלנו. התחלנו את כל השיעורים שלנו בשיעורים שלפני חג השבוע. הצדוקים ניסו להגיד שלחג השבוע לא יהיה תאריך, אלא הוא יהיה לפי הספירה של 50 יום. ובאו הפרושים וקבעו אותו בתאריך ולא בסיוון. נכון? אירוע יש את תאריך ההתחלה שלו. אין אירוע שאין לו תאריך התחלה. מאוד מעניין, סליחות של האשכנזים מתחילים מתי? סליחות של הספרדים, אין שום שאלה. מתחילים מתי? באלול, אחרי ראש חודש, נכון? מיד בראש חודש אלול, מתחילים את הסליחות של הספרדים. ההסבר מאוד פשוט, מאוד הגיוני, דיברנו יותר מפעם, משה רבינו עולה להר, ומתחילים את הסליחות. 13 מידות של רחמים, כל החודש הוא רחמים העליונים ומעוררים רחמים, ברור לגמרי. וסליחות של האשכנזים מתחילים מתי? במוצאי שבת. אגב, באיזה מוצאי שבת? תלוי מתי יחול ראש השנה. אני אגיד את ההלכה הזו בשנייה אחת, למי שלא זוכר אותה. תלוי מתי יחול ראש השנה. אם ראש השנה יחול כמו השנה, ביום שני, בליל שני, או בליל שלישי, וכך אם היה בליל שבת, אז מתחילים את הסליחות במוצאי שבת שלפני. ואז יש שישה ימי סליחות, או מקסימום שבע ימי סליחות. בסדר? מתחילים את הסליחות במוצאי שבת שלפני. ואם יחול ראש השנה ביום חמישי, כלומר במוצאי יום רביעי, אז מתי יתחילו את הסליחות? במוצאי שבת, ויהיו רק כמה ימים של סליחות? ארבעה ימים. למה זה תלוי? מתחילים את הסליחות במוצאי שבת. כאילו, הכלל הוא במוצאי שבת. ראיתם מישהו אומר שברור שמתחילים במוצאי שבת, כי הסליחה הראשונה זה במוצאי מנוחה. צריך להתחיל במוצאי שבת. שויה, זה כשהחיים מתהפכים. מתחילים את הסליחות במוצאי שבת, זה חידוש עצום, מה פתאום? כלומר, הקובע הוא היום השבוע. עכשיו בכלל, מה שמופיע בפוסקים, מה שמופיע בהלכה, מה שמופיע שם בהלכה, זה שמתחילים את הסליחות במוצאי שבת, שמתחילים את הסליחות ארבעה ימים לפחות לפני ראש השנה. ולמה ארבעה ימים לפני ראש השנה? כלל גדול, קשור לימי ראש השנה שניכנס עוד שנייה. ראש השנה כתוב בתורה, ועשיתם עולה. כל החגים כתוב בתורה, והקרבתם עולה, אישי ריח ניחוח להשם. ראש השנה כתוב, ועשיתם עולה. לומדים חז"ל, מה השוני בין כל החגים לבין ראש השנה, שבכל החגים זה והקרבתם, ובראש השנה זה ועשיתם. חז"ל יש ביטוי גדול מאוד, שבכל החגים צריך להקריב קורבן, צריך להקריב עולה. ובראש השנה אתה עולה. ועשיתם עולה בראש השנה, אני העולה שצריך להבין. ועשיתם עצמכם עולה. מה שמופיע בפוסקים הוא, שכיוון שבראש השנה אנחנו מביאים את עצמנו עולה, יש כלל בקורבנות, שארבעה ימים לפני שמקריבים את הקורבן, הקורבן, הבהמה, צריכה להיבדק ממומים, להיבקר ממומים. הבקרה שלה, המימומים, היא במשך ארבעה ימים, ובארבעה ימים האלה, הארבעה ימים האלה הם הארבעה ימים שנדרשים לסליחות שלפני ראש השנה. כך כבר עוסקים, המשנה ברורה מביא את זה בסיכום הדברים שלנו. לכן, כשחלים ארבעה ימים האלה באותו שבוע וביום חמישי ראש השנה, בליל חמישי ראש השנה, אז הארבעה ימים האלה מספיקים. נו, אז למה צריך להתחיל אם ראש השנה חל בימים אחרים במוצאי שבת שלפני? הרי אז יש לך שישה ימים או שבעה ימים. קודם כל, אתם כבר קולטים שסליחות, זה חידוש עצום, לא קשורות בכלל לפי האשכנזים, זו מחלוקת מאוד מעניינת שאני נוגע בה לדקה. לא קשורות לעניין חודש אלול, אלא הן מכינות את ראש השנה. אני אגיע לזה עוד רגע. הן לא קשורות לחודש אלול, הן קשורות לראש השנה. אם יש ארבעה ימים, אז הארבעה ימים מספיקים. אם יש יותר, אז מתחילים במוצאי שבת, ומה שמופיע בפוסקים הוא דבר מוזר. למה מוצאי שבת? כדי שלא יבלבלו. לא פלו. שלא יהיה בלבול, קבעו מוצאי שבת. כל כך מסובך לזכור את ה... אם הדין הוא ארבעה ימים, אז תקבע קבוע שארבעה ימים לפני ראש השנה מתחילים סליחות. אלא מה זה, זה, זה... זה יוצא ליל שבת, אז נתחיל ליום לפני, מה?
אולי צריך את
ההבדלה
שמרובזת
במחשבה. כי מה?
שצריך לעשות את ההבדלה, לבוא למציאות האחרת.
כי מה? למה ההבדלה?
לא כי תשאר ימות השנה.
כי מה? מה העניין דווקא בהבדלה?
כי זה הרגע המיוחד.
אולי.
כי זה
ה... אולי, בוא נראה אם זה ה... בוא נראה. סליחות, תוכן הסליחות של האשכנזים, תוכנו, זה יסוד גדול מאוד, כי כולם עכשיו בתוך הסליחות, תוכן הסליחות של האשכנזים עוסק בעצם בבריאת העולם. הוא עוסק במה שאנחנו הולכים לעסוק בו בראש השנה, במלוך על כל העולם כולו בכולך. בפשטות, האדם נברא ביום השישי. כיוון שהאדם נברא, אני אומר את זה נראה ככה, בסוף יותר יותר, כיוון שהאדם נברא ביום השישי, צריך היה בעצם להתחיל את הסליחות, לא על מה שאני עוסק בו מהבריאה, אלא על האדם עצמו. אתם יודעים מה זה במוצאי מנוחה כאילו מנוחה תחילה? לא אנחנו הקדמנו סוף סוף והגענו במוצאי מנוחה. במוצאי מנוחה נברא העולם. במוצאי מנוחה נברא העולם, כי ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד, זה במוצאי מנוחה. במוצאי שבת, בויהי ערב, ויהי בוקר, יום ראשון, יום אחד, נברא העולם. כל מה שאנחנו מדברים עליו בסליחות, בנוסח של האשכנזים בסליחות, כל הפסוקים, זוכרים את הפסוקים בהתחלה למי שנוהגים במנהג הזה? כל הפסוקים שמתחילים בהתחלה שנראים בכלל לא קשורים לסליחות. פסוקים שם עוסקים ב"אתה דיכית כחלל רב, אתה פוררת בעוזך ים, תבל ומלואה אתה יסדתם, אתה בסוג עליו אתה תשבחם, בריאת הים, בריאת העולם", עד שמגיעים לבריאת האדם. ושם כשמגיעים לבריאת האדם, מגיעים לפסוקים האחרונים בהקדמה של הפסוקים הארוכה מאוד הזאת, ואומרים, הנשמה לך והגוף פועלך, חוסה על המלך. הנשמה לך והגוף שלך, השם עשה למען שמך, וממשיכים הלאה, הלאה, הלאה. ורק אחר כך מתחילים את מה שמתחילים בעצם שנקרא סליחות. וזה מתחיל במילים לך, השם הצדקה, ולנו בושת הפנים. וכאן מתחברים הסליחות האשכנזים והספרדים. ואז מתחילים בסליחות שלך, השם הצדקה, ולנו בושת הפנים, מה נאמר, מה נצטדק, מה נדבר. אתם יודעים למה פותחים במוצאי מנוחה? כשהאדם פותח את הסליחות הוא אומר, אני יודע שכשאני מבקש את הסליחות, כשאני בא לבקש את לקבל את האחריות, אני לא בא לקבל את האחריות רק על מה שקרה מהיום השישי של הבריאה, רק על מה שקרה מיום בריאת האדם, אלא כל מה שקשור לעולם, כל מה שקשור למהיום הראשון, ממוצאי מנוחה, מלוך על העולם כולו ויחודך, וינשא על כל הארץ ויקריך, וידע לא האדם, אלא ידע כל פעול, כי אתה פעל. ויבין כל יצור, כי אתה יצר. ויאמר כל אשר נשמה ואפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל, וכו' וכו'. ביום השישי, כשנברא האדם, אנחנו אומרים היום הרת עולם. היום בעצם הרת עולם, אני אגיד לכם למה. לעניות דעתי, מופיע הדבר בכמה מהמפרשים על פי דברי הרמב"ן. בורא הקדוש ברוך הוא את האדם, הוא נופח בו נשמת חיים, ויפח באפיו נשמת חיים, הרי שהוא יוצר אותו אפר מן האדמה, הוא נופח בו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. זה מופיע בפרק השני. כשמופיע בפרק הראשון, הבריאה עצמה, כתוב שם, ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. ומה יעשה האדם הזה שנעשה? וירדו בדגת הים, בעוף השמיים, בבהמה. רש"י שואל מיד, כמו כל המפרשים, הלשון הרבים של נעשה. ויאמר אלוקים, נעשה, צריך היה להיות אעשה. רש"י עונה שהקדוש ברוך הוא נמלך בפמליה של מעלה. לרמב"ן יש שיטה אחרת. הרמב"ן אומר, הסבר מדהים, כשבא הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם ביום השישי, הוא פונה לו אל המלאכים. למי הוא פונה? הוא פונה אל כל הברואים. הוא פונה לשמש, ולירח, ולחיות, ולדגים, ולדומם, ולצומח. והוא אומר לכולם, נעשה אדם בצלמים ובוטים. עושים עכשיו. הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, נברא עכשיו את המציאות שכוללת בתוכה את העולם כולו, שכלולה מכל העולם, והסבר מופלא, שיש בה את הכל מהעולם כולו, והיא לפי הפסוק הראשון, בצלמנו כדמותינו. בפועל כתוב בפסוק הבא, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. ועכשיו יבוא האדם ותפקידו יהיה לקחת את העולם כולו ולחבר את העולם כולו במקורו. לתת לכל החיות שמות, לתת לכל הבריאה את המשמעות שלה. אם תחשבו רגע לעומק, אתם יודעים מה זה נעשה אדם בצלמנו כדמותינו? זאת אומרת שכשהאדם נברא בעצם, נבראה במיניאטורה הבריאה של העולם כולו באדם. כל העולם נברא עכשיו באדם. כוחו של האדם לרדות, לכבוש, אגב צריך להבין את המושגים האלה בצורה הנכונה, לכבוש עושה מיד קונוטציה של משהו חיצוני, כפוך, לכבוש פירושו לגלות את התוכן הפנימי שלך, לכבוש זה כמו שאתה כובש מלחפון, זה כמו שאתה כובש, מושל ברוחו נקרא כובש את יצרו. לאדם יש את הכוח לכבוש את העולם כולו, כי האדם עשוי בצלמנו כדמותנו של העולם כולו. והוא עשוי ברור בצלמו, אבל הוא קשור לכל המציאות כולה. הוא כלול מכל המציאות כולה. בעצם בבריאת האדם, של כוח, בעצם בבריאת האדם נברא עולם. אתם רוצים לראות איך הרמב"ן לומד את זה בפסוקים מפורש? בסוף בריאת האדם לא כתוב היה אלוקים כי טוב. ידיעה ידועה. בכל יום כתוב היה אלוקים כי טוב, ביום השני לא כתוב היה אלוקים כי טוב, אבל ביום השלישי כתוב פעמיים ומשלימים את היום השני. בסוף בריאת האדם לא כתוב היה אלוקים כי טוב. מה כן כתוב? כתוב שהוא בורא את כולם, הוא בורא את חיית הארץ, ואז בסיום בריאת האדם, ביום השישי, כתוב היה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וירא ויבוקר יום השישי. אז ההסבר הרגיל, והיה אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, זה פסוק קשה. הרי מה שהוא עשה הוא כבר ראה ביום הרביעי וביום השלישי וביום השני, נכון? ומה הוא אמר אחרי שהוא ברא ביום השני, והיה אלוקים כי טוב. אז מה קרה ביום השישי? זה עבר מטוב לטוב מאוד, זה עבר משמונה לעשר. והיה אלוקים את כל אשר עשה ועכשיו הנה טוב מאוד. אז ההסבר באמת הרגיל של המפרשים זה שאם הופעת האדם בעולם, פתאום העולם כולו מקבל מקום אחר. יפה. ההסבר של הרמב"ן הוא מדהים. והיה אלוקים את כל אשר עשה. מי זה כל אשר עשה? האדם. וירא אלוקים, לא איך העולם כולו הפך מטוב לטוב מאוד, אלא וירא אלוקים איך כל העולם כולו מופיע פה בכל אשר עשה. מיניאטורה. וירא אלוקים את כל אשר עשה. והנה טוב מאוד. מאוד כתוב בספרים הקדושים זה אותיות אדם. למה לא כתוב היה אלוקים כי טוב באדם? כי השוני בין האדם לבין כל הבריאה, נתחיל עכשיו את היום הרת עולם, הוא שהיום הרת עולם. אני אסביר את זה לאט לאט. אני אגיד את השוני הזה בהערה הראשונית של שנייה. טוב זה טוב, נכון? איך הייתם מתרגמים לארמית את המילה טוב? מה אתם חושבים שיהיה פירושה של המילה טוב? מי שיודעים, טוב. תו שפיר, תו אונקלוס מתרגם וירא אלוקים כי טוב. וכל יום, איפה מופיע? הנה, עכשיו, היום השישי, בפסוק כ"ה בפרק א', וירא אלוקים כי טוב, וחזה השם הרי תו. יפה. לפי זה, טוב מאוד, צריך להיות תו, התרגום של המילה מאוד. בסדר? ידע אישי לא חינם ולא אישי, אלא כתוב מאוד בארמית זה לחדה. אז היה צריך להיות תו לחדה. תשמעו את אונקלוס. וירא אלוקים את כל אשר עשה ביום השישי והנה טוב מאוד, וחזה השם יד כל דיעבד וה תקין לחדה. מה קרה לו? שש פעמים הוא פירש את המילה טוב בתור תו. כך הוא מפרש כל פעם את המילה. אונקלוס מבין שטוב מאוד זה בכלל לא טוב. מאוד. זה בכלל לא תו. אתם יודעים מה פירוש טוב? למה כשראה אלוקים את השמש הוא ראה שהיא טובה? כי היא טובה? לא יודעים להגיד בכל עוד. האדם לא. כשהשמש נבראה, אז השמש נבראה. מכאן ואילך היא שמש. היא טובה. לכן ביום השני לא כתוב, וירא אלוקים כי טוב, כי לא נגמרה המלאכה. פירושו בעברית שמה זה טוב? נו, מה זה טוב? שהמלאכה נגמרה. כשהמלאכה נגמרה, היא נגמרה. כשעז נולד, נגמרה המלאכה, הוא עז. שור או חסב או עז כי יבלה. והיה שבעת ימים תחת אמה. באותה שנייה שהוא נולד, הוא עז. הוא שור. חז"ל מתארים את זה בהגדרה, שור בן יומו קרוי שור. אגב, לוקח לו כמה שניות להיות שור. אז הוא לא שור שור בהתחלה, אבל הוא שור שור. הייתם פעם עז נולד, זכיתי. רבע שעה אחר כך, רבע שעה אחר כך, זה לא כדאי. תשאירו אותו לבד ומסתדר. נמצא את אמא שלו, הוא עשוי. אני אפילו לא מעז להגיד. מה יקרה לתינוק כשתשאיר אותו רבע שעה לבד? לא כשהוא בן רבע שעה, כשהוא בן שנה. הוא לא שואל אותו. מה עשוי? מה נגמרה מלאכתו? מה גם זה? אתם יודעים מה קרה כשהאדם נברא? כשהאדם נברא, התחיל תהליך, בעצם נברא העולם, כי האדם זה העולם. כי נעשה האדם בצלמנו כדמותינו. אני עוד לא מסביר את המילה הרע, עוד רגע אני אגיע למילה הרע, אני אגיע רגע למילה העולם. השאלה שלי הייתה, הרי לא העולם נברא ביום השישי, אלא האדם נברא ביום השישי. אני בא ואומר את דברי הרמב"ן, נברא ביום השישי העולם. ביום השישי נברא העולם כי האדם הוא העולם. אלא שביום השישי לא רק נברא האדם והוא העולם כי האדם הוא העולם. ביום השישי קרה התהליך הבא. ביום השישי התחיל תהליך שמשמעותו היא הריון. המושג ההריוני מתחיל ביום השישי. אני רוצה לנסות להבין את זה לאט לאט. ביום השישי מתחיל עולם התיקון, או עולם ההיריון. עולם ההיריון הוא עולם שלם. חשבתם פעם על אדם הראשון, מה הוא ראה כשהוא נברא? מה השוני בין מה שראה האדם הראשון כשהוא נברא, לבין מה שאני רואה כשאני נברא? כשאני קם בבוקר, ואני מסתכל על העולם, ואני רואה בו פרות, כלבים, ציפורים, תרנגולות, שמיים, בארץ, שמש, בירח, גם האדם הראשון רואה את זה. את הכל. נכון? הכל היה. ההבדל הוא שהוא קם מאוחר, הוא קם ביום שישי בחצות. נכון? הוא לא קם מוקדם בבוקר, כי מוקדם בבוקר הוא נבראו החיות ביום שישי. הוא קם בחצות. הכל היה מוכן. אפילו האוכל היה על הפלטה. הכל כבר היה מוכן. הוא נברא וראה עולם מוכן. אתם יודעים מה ההבדל בין מה שראה האדם הראשון למה שאני רואה? מדהים, הבדל אחד. לא נעים להגיד את זה, אני אומר את זה במילה לא יפה. כשהאדם הראשון מסתכל בעולם, הוא ראה עולם מושלם. הוא ראה בית יתומים אחד גדול. לחתולים היו הורים. אלה היו החתולים הראשונים. ולכלבים, ולסוסים, ולתרנגולות. לא היה אספת הורים. ויחו לו השמיים והארץ וכל צבאם, אומרים חז"ל, כל הברואים לצביונם נבראו. נבראו בקומה מלאה, בצביון מלא, בקומתם נבראו. בצביונם נבראו, בדעתם נבראו. ואז מחפש אדם הראשון מאיפה זה בא. כמו כל יצור. אני הולך להגיד משפט, אתה שונה קצת. היה לו עבודה הרבה יותר קלה מן. הוא מיד יודע מאיפה זה בא. אלא מאיפה זה בא. מאבא כלב, סבא כלב. ממציאות טבעית שאני יכול להסביר אותה. כל העולם צביונו נברא. כשאני קם בבוקר, אני רואה עולם שאני יכול להבין. אני רואה עולם שהקדוש ברוך הוא כביכול מסתיר אותו, את עצמו. אני קם בבוקר ורואה פתאום עולם שלם שמתחיל תהליך, ואני רואה לעולם הזה המון משמעות בפני עצמו. ועכשיו יש לאדם תפקיד אחד בעולם. לקחת את כל העולם, כלומר את כל עצמו, ולקשר את זה למקום. וככל שהעולם מתפתח, היכולת לקשר דברים למקור נראית יותר ויותר קשה. כלומר, העולם יותר ויותר מתפתח. העולם יותר ויותר גדל, והעולם יותר ויותר שלם, והעולם מגיע יותר ויותר למימושו ולמילואו. אבל הכוח לראות שבעצם אין עוד מלבדו. שהכל מתחיל מהמקור. מכירים את הפסוק שאנחנו אומרים בקבלת שבת קבוע? מה גדלו מעשיך השם? מאוד עם נקום מחשבותיך. איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זה. שרב לוי יצחק מברדיצ'ב שאלה מדהימה. מה גדלו מעשיך השם? מאוד עמקו מחשבותיך. מה גדלו מעשיך השם? אם זו שאלה רטורית, בסדר, אז אין עליה תשובה. אז הפסוק היה יפה מאוד לפני עצמו, מה גדלו מעשיך השם, ועוד עמקו מחשבותיך, וואו, עצוב. מה בא הפסוק הבא? הפסוק הבא בא להוסיף או להפחיד? איש בער לא ידע. תראו לכם שאני אומר לכם, תשמעו, הדבר הזה הוא כל כך גדול, אפילו טמבל לא מבין את זה. אתם הבנתם מה כתוב פה בפסוק? זה אתם אומרים כל שבת, משום מבין מה כתוב פה. מה גדלו מעשיך השם? איש בער. הארי אומר שהוא לא מבין את זה. איש בער. משה רבינו אומר שהוא לא מבין כלום. איש בער לא ידע. מה הרווחת מהמשפט? מה נתן לך המשפט השני? שאלה נכונה? אז חלק מהמפרשים אומרים, חלק מהמפרשים אומרים, שמה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך, זה משפט בפני עצמו. איש בער לא ידע ופסיל לא יבין את זאת נקודותיי. את מה? את בפרוח רשעים כמו עשב, היציצו כל פועלי אבן. טוב, אבל אם באמת כמו שאנחנו קוראים מהפשט. תשמעו את רבי יצחוק מברדיצ'ב, זה גיבל. רבי יצחוק, מה גדלו מעשיך השם? אתם חושבים שזו שאלה רטורית. זו לא שאלה רטורית. הוא אומר, הפסוק הראשון הוא השאלה. זה מהפכה עכשיו. והפסוק איש בער לא ידע הוא התשובה לשאלה מה גדלו מעשיך השם. זה לא שאלה רטורית שאני עומד ומתפעם, וואו, זה כל כך גדול. השאלה היא מה גדלו מעשיך השם, זאת לא שאלה רטורית, ועכשיו מגיעה התשובה. אז מי רב לי יצחוק? איש במקרא תמיד מתאר עוצמה, חוכמה, הנהגה, גודל. יוסי בן יוחנן במשנה איש ירושלים. איש צרידה. הילך איש מבית לחם יהודה. איש נעמי. איש יהודי.
איש
יהודי.
איש
יהודי. איש. איש זה מושג של גודל. איש זה מושג של... לכאורה, תמיד איש זה מושג של גוי. בר זה מושג הפוך. כסיל זה מושג הפוך. לא יכול להיות צחוק, כדי זה לא. החתול שנבלטה הרגע. בלי שום קורס. הדבר הראשון שהיא יודעת מיד, זה מה מקור החיים שלה. היא מיד הולכת לחפש את המקום, את מקור מחייתה. היא לא צריכה ללמוד את זה בשום מקום. זה מובן לה לגמרי. האיש, הברור המשוכלל ביותר, הנברא הכי גבוה, איש, בעצם, היה צריך להיות הדבר הכי טבעי, שהוא כל הזמן יחפש אותך. שהוא יחפש את מקור הבריאה. 2,000 שנה מחכה העולם עד שבא אברהם אבינו ושואל מי הוא בעל הבירה. זה היה צריך להיות הטבע. מה גדלו מעשיך השם? שאת האיש בראת בער לא ידע. שומעים את המילי חוב. שאת האיש עשית כסיל. לא יבין את זה. את מה זה את זאת? את מה גדלו? את זה שאתה אבא. את זה שאתה המקור. את הלחפש את מקור החיים, האיש הוא בער לגמרי כזה. הוא כסיל. הוא לא יבין את זה. למה זה מה גדלו מעשיך השם? כי מהאיש רצית שהוא יגיע לזה בעצמו. אז יצרת מציאות בבריאה שבה האדם הוא לא טוב. הוא תקין לחד. הוא יכול לתקן. יש לו את כל היכולת לקלקל. הוא יכול להוביל ולהובין ולהרים, ויש לו את כל היכולות ההפוכות. מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך, איש בער לא ידע וכסי לא יבין את זה. מה שגורם ללפרוח רשעים כמו עשב. ויציצו. ויציצו כל פועל יד. נכון, התהליך הוא לאיש עמדה עד יד. ואתה מרום לעולם השם. רבי יצחוק אגב לא גומר בזה. רבי יצחוק מביא את זה וגומר בדברים הרגילים שלו. נו, ריבונו של עולם, אז אתה בראת את העולם ככה. מה אתה רוצה ממנו? צץ אלגוריה עלינו, אין? אתה עשית כך שהאיש הוא בער לא ידע. אתה עשית כך שהאדם זה מכוסה לו לגמרי. וזו הבריאה. יודעים מה זה היום הרת עולם? עליונו של העולם יכול להתחיל ביום שבו הקדוש ברוך הוא יכול להעמיד במשפט. כל יצורי עולם. עד להופעת האדם איך קראנו לעולם? בית יתומים? אתם יודעים מה הכוונה? עד להופעת האדם יכול להיברא בריאה גם בלי התערות הדלתה. אתם יודעים איך נבראת בריאה מהיום השישי ואילך? אתם יודעים איך העולם מתקדם מהיום השישי? מאז ימי בראשית איך העולם מתקדם? בהתערות הדלתה, תהתערות הדלתה. ברצון, בתשוקה, במפגש של חתול וחתולה נוצר חתול. במציאות שמתעוררת מכאן נוצר עולם שלם. מרגע זה ואילך העולם יכול להתחיל לחפש. ברגע שהאדם נברא, הדבר הראשון שהוא עושה זה הוא מחפש. הוא פתאום אומר שאין בעולם גשם. כל העולם כולו לא עומד לצביונו, כבר יש את השמש וכבר יש את הירח, אבל עדיין לא ימטיר השם אלוקים מים על הארץ, כי אדם אין לעבוד את האדמה. כי יש הכל, אבל אין מי שיתפלל על הגשם. הריון, אתם פעם שמתם לב למילה הפשוטה הזאת של הריון, אני לא יודע אם יש שפה בעולם שבה הורה ומורה והורים ויורה והוראה ותורה. זה הכל מילה אחת. ההיריון הוא בעצם המציאות של התהליך. היום מתחיל העולם להירות. היום הרת עולם. היום יעמיד במשפט כל יצור העולמי. מה שהעולם קיים עד ליום השישי, זה עולם טוב. זה עולם מצוין. זה עולם שלא יכול להתרחש בו שום הריון. שאין בו שום התארות הדנטה. שאין בו שום תשוקה. זה עולם שלם שעומד על צדו. אתם יודעים למה הוא טוב? אף אחד לא יכול להרוס כלום. השמש תזרח, הירח ייאסף, הכל יהיה. אבל החשק של הדשא לצמוח לא יהיה. החשק לא יופיע. התשוקה, היכולת להירות, היכולת להורות, היכולת ליצור בכלל, לפרוט, לייצר עולם, מתחילה רק עכשיו. והיום בא האדם ומתחיל להשתמש בכל העולם כולו. מהיום העולם הוא כבר לא טוב. הוא מאוד. הוא יכול להיות רע. הוא יכול להיות טוב. הוא מאוד. המילה זה מאוד בעברית, פעם ראשונה המילה מאוד מופיעה פה. מאוד זה תשוקה שלא נגמרת. מאוד מאוד. בכל מאודיך. נכון. בכל מאודיך. מאוד זה משהו שכל הזמן משתוקק לעוד. ועוד. 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 וכשהאדם נברא, נברא בעולם המאוד. נבראת בעולם המציאות הזאת של השאיפה למאוד. היא לא קיימת בכלל בבריאה. יופייה של הבריאה, עד שמופיע האדם, אישית טובה. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אומר אונקלוס, ומהפכת עולם כשאומרים את אונקלוס. תם סוף. תם עידן הטוב. אין יותר טוב. העולם לא טוב. מעכשיו נברא אדם בעולם, וכוחו של האדם הוא להידמות לקונו. האדם הזה מדמיין. הוא לא יכול להיות רגוע, הוא מדמיין. היה פה כוס תה, הייתה פה כוס מים. כל חתול שהיה מגיע לאזור היה שותה את המים. האדם לא יכול לראות מים פה וצבע פה ולא לראות איך מחברים את שניהם ומה יוצא מהם. הוא לא יכול. כי הוא מדמיין. כי זה יופיו, כי זה כוחו, כי זאת עוצמתו. עכשיו כל דבר מתחיל הריון. גאולה תבוא לפני שבעולם יהיה הריון. עכשיו מתחיל בעצם חיבור בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. החיבור הזה שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא חיבור שנמצוא הריון. אתם יודעים במה תעסוק ההפטרה של שבת ניצבים? כחתן יכהן פאר וככלה תרדך אליה. עכשיו כאשר יבעל בחור בתולה יבעלוך בנייך ומסוס חתן על כלה. עכשיו בפגישה שנוצרת בעולם, ואגב האדם הוא אדם, זה פלא פלאות. למה נקרא האדם אדם? וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. לא קוראים לו נשמה, קוראים לו אדם. האדם זה האדמה. באדמה, דווקא באדמה, מופיע לידי ביטוי הרצון של העולם כולו. האדם יכול להביא את הדברים מלמטה למטה למטה, ואיך המשפט הראשון שלו, וירדו בדגת הים, ורשי מרגיש כאן צורך להגיד את זה מיד, וירדו בדגת הים, כשהוא זוכה אז הוא רודה, וכשהם נופלים אז הם יורדים. לאדם יש עכשיו כוח לקחת את העולם ולעשות את העולם הזה משתוקק. לעשות את העולם הזה, לשנות את הגמר מלאכה של העולם, להפוך אותו. עכשיו האדם משנה ומשתנה ויכול ליצור כלאיים בעולם ויכול להפוך עולם, ועכשיו העולם צריך לעמוד במשפט. כי עד עכשיו לא היה לעולם שום משפט. כי עד עכשיו גם לא היה לעולם שום שאיפה. כי עד עכשיו היה עולם טוב. סליחה? אתם מבינים את המושג הזה? אתם יודעים למה נקרא מוצאי מנוחה בפיוט הראשון? ואני יודעתי, למה זה נקרא מוצאי מנוחה? אם צדקנו שבמוצאי מנוחה הכוונה היא לא במוצאי שבת האחרונה, אלא במוצאי מנוחה פירושו, במוצאי מנוחה דהיינו בויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, במוצאי מנוחה שבו נבראנו, שבו נברא העולם, אז אתם יודעים מה נקרא מוצאי מנוחה? ואני יודעתי, כי זה היה המוצאי מנוחה האחרון, הפעם האחרונה שהייתה מנוחה. זה היה בשבת הגיל שלפני הבריאה.
האדם לאמן
בו. שם תמה מנוחה. במוצאי מנוחה! בסוף של המנוחה! אתם זוכרים את הזמן של המנוחה? כלומר, לפני שהעולם נברא. תמה המנוחה אז. זהו, סוף. אנחנו פותחים את הסליחות, הנשם הלך, והגוף פועלך, חוסה על המלך. אמן, המלך. הנשמה לך, הנשמה לך. משפט מאוד מעניין. למה הנשמה לך, למה לא הגוף לך? הנשמה לך והגוף לא לך? הנשמה לך והגוף פה לך. חוסה על המלך. באמת, אתה עבדת כל כך קשה לי, לא נזמין משפט. רק הרמת דלעים, מה אנחנו? זה פלא פלאות. איך נבראה הנשמה? ויפח באפיו, משפט חיים. את כל הברואים ברא הקדוש ברוך הוא בדיבור. את כל הברואים, זה רוח חיה, לא נשמע. את כל הברואים ברא הקדוש ברוך הוא בדיבור. מה זה דיבור? דיבור זה הבל שיוצא מבפנים, וכדי שהוא יהפוך להיות מובן, הוא מודבר. הוא נפסק. יוצא הבל מבפנים, וכדי שאני אוכל להסביר אותו, אני עושה ממנו ג. הוא עובר המון תחנות מכס עד שהוא הופך להיות דיבור. הוא עובר את החך ואת הלשון ואת השפתיים ואת השיניים ואת פה תחנות, אין סוף תחנות שהופכות אותו מהבל, מנשימה מבפנים, לדיבור דבור על אופניו. נכון? זה הדיבור. את כל הבריאה ברא הקדוש ברוך הוא בדיבור. בעשרה מאמרות נברא העולם. הוא ברא את המלאכים בדיבור, ואת השמיים בדיבור, ואת הארץ בדיבור, רק דבר אחד הוא לא ברא בדיבור. הוא לא ברא. זה פרק לא עושה. הוא לא ברא, הוא נפח. לנפוח, פירושו לנשום בלי הפסקה. לנפוח זה להנשים. לנפוח זה להכניס את הנשימה שלי. כשאני מדבר, אני לא מביא אותי, אני מביא את דיבורי. נכון, אני שואף שהדיבור שלי יהיה אני. אבל איפה אני ואיפה הדיבור שלי? כמה דיבורים כבר יצאו ממני ומסתובבים בעולם, והלוואי שהייתי יכול לעצור אותם. כמה דיבורים יצאו ממני והם עושים דברים מאוד טובים. אבל הם לא ממש אני. הדיבור יצא ואני ממשיך לתפקד גם בלי הדיבור. הנשימה היא אני. ויפח באפיו נשמת חיים. אתם יודעים מה זה הנשם הלך? זה עכשיו. הנשמה לך. זה לא בריאה. זה חלק אלוקה ממה. ממש. הנשמה לך. האין סוף פה. הנשמה לך. והגוף, ויומר אלוקים, נעשה אדם. הגוף זה ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. הגוף זו הקופסה שלתוכה נכנסה הנשמה. הנשמה הלך והגוף פה הלך. טוב, והגוף פה הלך. אתם מבינים מה זה להכניס אין סוף לתוך קופסה של סוף? לא כדאי חוסת על המלאך? לא חבל? אתם מבינים מה זה להכניס אין סוף לקופסה של סוף? זה תיאור של האדם או תיאור של העולם? היום הרבה עולם. רק כשנברא האדם הוא מסביר לכל פעול ולכל יצור שכל יצור הוא הנשם הלך והגוף פעולה. שכל דומם הוא הנשם הלך והגוף פעולה. רק כשנברא האדם, העולם הופך להיות הנשם הלך והגוף פעולה. ומי מה זה במוצאי מנוחה כי גם מנוחה תחילה? לא עליי באתי לדבר שהנשם הלך והגוף פעולה. אם יש בעולם משהו שעוד לא מבין שהנשמה שלו לך והגוף פעולה, זה כי אני לא מצליח לדמות צורה ליוצרה. כי אני האדם לא הצלחתי לעשות את זה. אז מה אני מבקש? שמלוך על העולם כולו בכבודך. היום הרת עולם, זה היום תחילת מעשיך. תחילת מעשיך, מסביר האדמו"ר הזקן, תחילת במחשבה, תחילת מעשיך פירושו, היום אני מבין מה יצא בכלל הקודש ברוך הוא בעולם. אומרים שהנשמה ירדה לצורך עלייה, לאיזו עלייה? לאן היא עולה? אני מכיר ירידות. ומי שיגיד לי שהוא מכיר עליות זה יפה מאוד, הוא מכיר עליות יותר ממתחת לכיסא הכבוד, כי משם היא ירדה.
משם
היא עוד
בירידה.
המון עליות בירידה. זה למעלה מאשר מתחת לכיסא הכבוד? בוודאי שלא. מה זה ירידה לצורך? זה כדי להעלות עולם שלם, עולם שלם, לעולם של דחייה, לעולם שאין סוף יכול להופיע גם בסוף, זה אין מתחת לכיסא הכבוד. נכון. להביא את העולם למקום שבו האין סוף מופיע במקומות הכי סופיים שיש, ככל שהוא מופיע במקום יותר סופי, ככל שהאדם הוא יותר אדמתי, כך יותר מתגלה האדם של אדמי. ויקרא את שמם אדם. ובכלל מדהים הפסוק. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אז אדם זה הוא או אדם זה הם? עוד פעם. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, אז אדם זה יחיד, נכון? בצלם אלוקים ברא אותו, את האדם. זכר ונקבה ברא, אבל מדובר על האדם, אותם. אגב, ואת הסוס הוא לא ברא זכר ונקבה, ואת החתול הוא לא ברא זכר ונקבה, ואת כל הבריאה ואת הצמחים הוא לא ברא זכר, התשובה היא לא. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, והוא ברא אותו זכר ונקבה, הוא ברא בו את המציאות הזכרית והנקבית, הוא לא ברא סוס וסוסה, הוא ברא אדם שיש בו את הזכר והנקבה. ואז הוא הפריד אותם. וכשהוא הפריד אותם, כשהוא הפריד אותם, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא גילה את התשוקה. כל זה קרה ביום הראשון. כל זה קרה בהיום הרת עולם. היום הרת, אז נוצר הרצון להיריון בעולם. אז נוצר היכולת להירות. אז נוצרה המציאות של העולם לעבור היריון שבסופו יש לידה. זוכרים את רות? אמא של מלכות. את כל התהליכים שהיא עוברת בעולם, מה הדבר שבסוף היא זוכה בו? מה היא מקבלת בסוף? מה היא מקבלת? ויתן השם לה הריון. פעם היא יודע שהמילה הזו מופיעה. ויתן השם לה הריון. אתם יודעים מה המתנה שרות מקבלת? היא מקבלת את היכולת להרות משיח. אחרי זה קוראות השכנות שם לימור יולד בן לנעמי. אחרי זה רות עוברת והולכת בכלל הצידה. יש לתפקיד אחד בעולם. לעשות את ההרת. לעשות את העולם, עולם שמביא לעלייה שתצטרך לבוא. ולקחת את כל העולם לשם. ולא להשאיר שום דבר בעולם שלא נכנס לשם. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. ואז יכול האדם להפוך את כל יצורי העולמים, זה הופך למשפט מדהים, לאם כבנים אם כבנים. לא רק אנחנו בנים או עבדים, אלא כל יצורי עולמים בנים או עבדים. כל יצורי עולמים הנשם הלך והגוף הלך. חוס העלמה. כשזה מתרחש, יש פתאום משמעות לכל אחד מהפרטים בעולם. מבינים למה זה יום הזיכרון? עכשיו אתה זוכר מעשה עולם. היום כ"ה באלול הוא יום בריאת העולם. אבל לא היום הרת עולם. היום נולד בעולם האור. היום התגלה בעולם שיש אור. היום התגלה בעולם שאפשר להאיר את החושך. היום נאמר ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. אבל האור הזה הוא גנוז. האור הזה יכול להפסיק את החושך. אבל האור הזה עוד לא יכול למצוא הריון בעולם. כתוב בארי הקדוש של היום הזה לקפי באלול יש הרבה מאוד משמעויות. אבל היום הזה הוא לא ראש השנה. האדם נברא ביום שישי אחרי חצות כדי להכניס את העולם לשבת. האדם נברא כדי לעשות קבלה שלו. האדם נברא לא כדי לברוא כלום. האדם נברא, זה דבר שמאוד קשה לאדם לקבל את זה, האדם נברא בעולם שכבר לא חסר שום דבר. הוא רק חסר את אלוקיו. הוא רק חסר הריון. הוא רק חסר השתוקקות. הוא רק חסר את הכמיהה במקום. האדם מאוד לא אוהב את התפקיד הזה של יום שישי אחרי חצות. הוא רוצה להיות חזק יותר מהאריה ומהיר יותר מהשמש וטוב יותר מהירח ויפה יותר מהצבי. הוא רוצה להיות את כל ששת הימים עד חצות. הוא נברא ביום שישי אחרי חצות רק כדי לקחת את העולם ולהכניס אותו לשבת. ואגב, דבר מדהים, זכרנו את זה בטלפון מקודם, יש יומיים ראש השנה, לא יום אחד, יום מעריך, זה פקידי פלאות. אם היום השישי, נפתלי, דיברנו על זה לשנייה מקודם, אם היום השישי הוא היום של בריאת האדם, והיום השישי הוא היום הראשון של ראש השנה. ראש השנה הוא תמיד יומיים, נכון? היום השני הוא השבת. היום השני הוא יום שלישי השנה. אבל היום השני של ראש השנה הוא השבת של הבריאה. זה היום השביעי. כי היום הראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, ביום השישי נברא האדם, ביום השביעי, שהוא היום השני של ראש השנה, זאת השבת שבה נמצא כבר בעולם האדם. זאת שבת, זה גבל, זאת שבת של אחרי החטא. זה כבר לא שבת מנוחה. זאת שבת של אחרי יום שישי. זו שבת של אחרי היקה והתחבא העץ. הכל היה ביום שישי. ביום שישי מחצות מתחיל האדם את המאבק שלו. בשבת, שזה היום השני של ראש השנה, הוא מגיע לשבת. זאת לא שבת המנוחה שהייתה בהתחלה. יש ביטוי ידוע של חסידים, למה עושים סעודה שלישית בשבת? למה הוא כך ידוע בסעודה שלישית? אז חסידים אומרים שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה התחיל במוצאי שבת. נו, אז מתי היו הניגודים האחרונים? סעודה שלישית. זה היה הסעודה השלישית שלפני. אז ככה היה מזמור נדובי. אז היה הרגעים המיוחדים, חלה, זה היה. השבת השנייה היא כבר השבת שבה האדם חטא. זה כבר אחרי חווה ואחרי הנסיעה. היא מחוץ לגן עדן. השבת השחורה. היא השבת הכי לבנה שיש. עכשיו צריך למצוא מעין עולם הבא. זה דבר מדהים. אתם יודעים מה קוראים ביום הראשון של ראש השנה בקריאת התורה? עוד דקה, אבל כאן מתחיל הכל. אתם יודעים מה קוראים ביום הראשון של ראש השנה? ביום הראשון? ביום הראשון של ראש השנה קוראים את הלידה של יצחק. ביום הראשון קוראים בהשם פקד את שרה כאשר אמרת. ביום הראשון של ראש השנה קוראים על ההיריון. בראש השנה, אומרים חז"ל, נפקדה שרה. בראש השנה קוראים על ההיריון של העולם. אתם יודעים מה קוראים ביום השני? ביום השני קוראים על אדם שקראו לו אייקה והוא ענה הנני. אתם יודעים מתי הוא היום השני? הוא השבת של הבריאה. הוא השבת של אחרי שקראו אייקה והאדם לא ענה. אדם מקבל שבת ראשונה אחרי החטא. אתה אומר שבת שחורה? אילו הייתה השבת השנייה כמו השבת המנוחה שלפני, זה לא היה רלוונטי לי. השאלה אם גם אני במקום שלי יכול לקבל שבת ולהביא לעולם שבת. האם אני יכול לעמול ולקבל שבת? ותראי פלאות, זה הסיפור של אדם הראשון. אדם הראשון לא מקבל שבת לפני, אדם הראשון זה האדם שחטא, אדם הראשון זה האדם ששמע אייקה. בראש השנה יש שני ימים. היום הראשון של ראש השנה הוא היום השישי של הבריאה. הוא היום שבו השם פקד את שרה כאשר אמר. הוא היום שבו מתגלה שיש בעולם לידה. מצוין. אבל ביום השני של ראש השנה אנחנו מגיעים לשבת של הבריאה. ואז האדם יודע לעשות את העקידה. אז האדם יודע להגיד הנני. אז האדם צריך לדעת לעבור את הניסיונות הקשים ביותר. הכי קשים שיש בעולם. לדעת לקבל שבת. כל העולם כולו לא נברא אלא כדי לקבל שבת. ובין איפה אומרים את גד, איך נעשה לך השם עוד עמקו מחשבותיך? במזמור שיר ליום השבת. במזמור שיר ליום השבת, באים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, אבל אתה עשית אותנו איש, באנו אליו. אתה עשית אותנו איש, כסי לא יביא את זה. ואתה עשית אותנו מי שיכולים לקבל שבת ולהכניס את העולם לשבת. היום הרת עולם זה היום תחילת מעשיך. זה יום בריאת האדם, האדם העולם השלם. בעזרת השם יתברך, שבוע הבא, השנה הבאה, ביום מביאים בין כסל לעשור, נמשיך מתוך זה, את הדברים ששייכים כל היום הדיבורי. ערב טוב.